אות י"ד, דיברנו שנקרא אותה היום. פה יש, בפעם הקודמת קצת דיברנו על, עשה לנו הפיסץ לתרגילי מחשבה, כדי להוכיח לנו שתפיסה רוחנית זה לא מיסטיקה ולא איזה רק מדרגה לחסידי עליון. זה משהו שאנחנו בעצם עובדים איתו כל הזמן. אמרנו שאפילו התפיסה החושנית שלנו נשענת על תפיסה רוחנית. כן, כמו שאמרנו, שהסיבה היחידה שברור לנו שבית וקרח ועדים זה אותו דבר, גם אם זה משתנה באופן, מבחינה חושנית זה משתנה לחלוטין, וכי יש לנו תפיסה רוחנית שמסוגלת לתפוס שיש פה איזה מהות או נשמה או עצמות לדבר הזה שפעם הוא נוזל ופעם הוא מוצק ופעם הוא גז, לא יודע, כן? ברור לנו מאיפה ברור לך? זה התפיסה הרוחנית שלך. זה סוג של ראיית נשמה מבחינת, כן? אנחנו לא קוראים לזה ככה. זה ככה, עובדה, זה ככה אתה תופס את החומר. ככה אתה תופס בני אדם, דיברנו על זה, שאתה תופס אותו כאישיות, אתה לא תופס אותו כ... לא יודע מה... כל מיני תגובות ומערכות כימיות וזה שקורות ברגע נתון. יש פה אישיות. איפה האישיות? איפה? תראה לי. פשוט לנו. זה לא, זה סתם התחכמות, מתחילתם שואלים אותם שאלות, כן. או, אז עלינו על זה שיש בנו כל הזמן, כל רגע נתון, יש לנו תפיסה רוחנית. אנחנו רואים את מה שמעבר, רואים את הנשמה שבדבר, כן? ושוב, לא מדברים פה על משהו מיסטי, משהו פשוט, משהו שהוא כל אדם רלוונטי. עכשיו, אומר, אחרי שגילינו שיש לנו את זה, עכשיו בוא נתחיל לעבוד עם זה בתפיסת אלוקות. נתחיל להתרגל, לראות שכינה. שוב, לא כל מיני אורות וזה באמצע היום, אלא לראות באמת איך בכל דבר מתגלה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה דוגמאות, דוגמאות שהוא ככה נותן ככה עצות איך לחדד את המחשבה הזו. אומר הפיסץ נא באות י' ד' אבל אף גם טרם נתגלה בך ראייה עילאה זו בפועל, ממש, שתראה את כל העולם לאלוקות, שמות ונשמות. מכל מקום, הווה מעמיק בדעתך בכל יום, אני איני רואה. אבל עולה השם יתברך כבודו מלא עולם, מן אלוהות בראו, וגם אתה מלא אלוהות הנך, אפילו גרגרי האחרון שאני דורך עליהם שמותם. כל העולם כלול בקדושת אלוקותו וביטול. אני יוצא רגע פה, רגע, לפני כל העולם כלול. וקודם כל אומר, תרגיל ראשון זה ללכת ולשנן, ופשוט לשנן את זה מחשבתית. כן, כל מה שיש פה בעולם, המקור שלו זה אלוקים חיים. מבינים או לא, יש לנו עוד שאריות מ-A באב, עדיין אנחנו ב-A באב, אז אנחנו יודעים שכל הפנימיות, מצייר הציור, שהכל התחיל איך נפתח עץ חיים, לא מבינים בזה כלום, אבל המשפט הזה, שתחילת הכל, הכל היה עד סוף גמור, פשוט, כל מיני תיאורים, איך לאט פתאום היה צמצום והיה חלל פנוי ובתוך זה התאבע העולם, איך שלא, כן, לצייר את זה, אבל ודאי שהכל, תחילת הכל, זה אור אינסוף. כל דבר פה יש פה משהו מהאור האינסופי הזה, איזשהו ביטוי, איזושהי התגשמות של אור אינסוף. כל הזמן לחדד, כשאתה מחדד את זה במוח, כל אדם שאתה פוגש אותו, יש בו, בנשמה שלו, יש איזושהי התגלות של אור אינסוף. כל בריאה, איך הוא אומר, אפילו גרגרי החול, יש פה איזה, לא יודע מה, ספירות מעורבבות שם. בסדר, לא מדבר עכשיו להיות איזה מקובל אלוקי בדמיונות. זה איזה בפשטות, בתמימות. להתרגל לזה שכל דבר שאני פוגש, יש פה איזשהו ביטוי של הקדוש של האלוקות. התפוצצות של אור אינסוף פה באיזשהו ביטוי כזה, ביטוי כזה, אדם כזה. אין לך דבר שאין לו שעה ואין לך דבר, לא, הפוך, אין לך דבר ש... אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. זה תפיסה מעבידה. ברור, היא לא יכולה להיות אחרת. זה מה שהוא אומר. עוד נקודה שהוא מחדד, הוא אומר אז שכל העולם כלול בקדושת אלוקותו בביטול גמור, ורק אני ברצוני הפרטי, אומר, למה אז אני לא מרגיש ככה בצורה טבעית? למה צריך לעשות תרגיל? או איזושהי מחשבה שלעורר את זה, להגיד פה יש אלוקות, פה זה מתגלה הקדוש ברוך הוא באיזה עניין, באיזה בחינה. למה אני צריך כאילו לעשות את זה מלאכותי וזה לא פשוט לי? זאת אומרת, צריך להגיד לעצמו שוודאי שכל העולם כולו כלול בקדושתו יברך. אבל אני, ברצוני הפרטי, הוצאתי את עצמי לדבר נמצא בפני עצמו, הרחק ממנו יתברך, להיות נע ונד, מחוץ לכל מחנה אלוקים זה.
כמו שרבי זה
שמה?
הוא לא אומר אני,
נכון? כן. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו באופן טבעי, פשוט, לא מרגישים תחושת אלוקות בכל דבר שאנחנו פוגשים, זה בגלל שהוצאנו את עצמנו מהכלל. התפיסה האגוצנטרית הפשוטה רואה בי אלוהים. לא בי אלוהים, אלא אני עסוק בעצמי, זה העולם הוא אני. יש הרבה דברים בעולם של האני שלי, כן? יש חברים, יש מכרים, אפילו יש אלוהים, כן? אבל מה זה אגוצנטריות? אגוצנטריות זה לא אגואיסטיות. אגואיסט, אחד שלא רואה בעיניי ולא אכפת לו וזה. אגוצנטרי, הצנטר, כן, זה המרכז, זה אני. זה לא בכך תפיסה רעה, או, כן, יכול להיות תפיסה סבירה מאוד, זה התפיסה הטבעית שלנו. אבל האגוצנטריות היא שמה גם את אלוהים, כאילו, יש בעולם שלי גם אלוהים. כן? אולי אפילו מאוד חשוב. ודאי שזה העולם שלי. היכולת באמת לפתח לאט לאט תחושת של מראות אלוהים, זה יכול קצת קצת להרגיע את ה... ולקלוט שכל מה שאני לא מרגיש את זה באופן טבעי, כי אני, הטבע שלי הוא להוציא את עצמי מהכלל. להתעסק רק בעצמי, להתעסק רק בחיים שלי, להתעסק זה, זה. זה הנטייה הטבעית שלי, ולכן אני באמת לא רואה, כל מפגש עם דבר אחר, הוא לא, לא רואה את, את הגודל שבו, את הקדושה שבו, את הגילוי אלוקות שבו, הוא רק איזה אורח מזדמן, הוא רק איזה אקראי, הוא רק איזה, עוד איזה תפורה בעולם שלי. זה דבר ראשון שצריך לחדד. כן.
גם כאילו עם השיפוס, כאילו, אפילו זה הטבע של בן אדם, אז מה שמה כזו שמור טבע את זה?
נכון.
אבל אם זה בא מחמת עונג, אז אפילו החיפוש שהשלחה כזו שמור זה בא מניין לקוצנטי, או...
נכון.
אז גם זה חסם שלו על ידי זה, בגלל שזה המניע לא תוכל לקלוט את...
מן הסתם גם, כן? עכשיו, מה שהוא לא נכנס ללופים ולבעיות ולמה זה קורה לנו ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה וכולי. פה זה כאילו מאוד עצות. מה שהוא אומר, אומר, כמו כל העצות הטובות בתרגולי מחשבה, אומר, עזוב, למה ככה, האם זה, זה הטבע שלך. בסדר? איך משנים? מתרגלים. מתרגלים, ככל שתתרגל יותר, אז לאט לאט אתה, הטבע ישתנה. לא לחלוטין, לא זה, זה לא שתעורר בבוקר ותראה רק מראות אלוהים, כן? או רק איך אתה בתוך כל העולם ומלואו, אלא אבל יותר ויותר תוכל להסתכל בזווית הזאת על העולם. כאילו, הדבר, נגיד זה בחב"ד, יש הרבה תורות כאלה, שהדבה היא בכלל לא, אין לה באמת שום עימות עם הפרטיות שלי. אין שום התנגשות כאילו. הרבה פעמים אנחנו צריכים הדבה, כאילו יש אגו וזה, צריך להוריד אותו, צריך פה, צריך שם, צריך לזכך אותו, צריך לא להתגאות. הדבה בבסיס היא בכלל לא בסיפור הזה. ברור שיש לך פרטיות, רק היא בפרופורציה, זה הכל, זה הנבל. הענווה היא מאוד הגיונית. היא כאילו, הרי הציור הנבטני, ככה הרב מחדד הרבה בסוגיה של הלל שם, על נבטנותו של הלל, עם החצוף הזה שם, אז כל הרב בעיניה, המהלך שלו הרבה, כמה פסקאות שם הוא חוזר על אותו מצדדים שונים, שהענף, ברור שהוא אוהב את עצמו, ברור שהוא מעריך את עצמו, ברור שהוא יש לו פרטיות, שהוא דואג לצורכי עצמו, זה לא כאילו מתבטא לכולם וזה, רק מה? הוא זוכר דבר אחד, שהעצמו הזה זה חלק קטן מתוך העולם. זה הכל. זה להיות ענב. זה מה שהילל כל הזמן בכל מיני צורות משדר לבן אדם הזה שמלא בעצמו ואומר, אחי, אני בעדך, אני גם בעדי. מתעטף יפה, אני זה, אני לא מוחק את עצמי. רק אני זוכר דבר אחד, שאני שלי הוא בפרופורציה. קוראים עוד דברים, קראו בחדשות היום עוד כמה דברים, שעוד כמה אנשים שרצו לעוד כמה מקומות, שעוד כמה שאיפות שאמורות להתממש בו העולם. זה ענב. זאת אומרת, הוא קולט את המקום שלו בצורה מדויקת. עכשיו, הטבע שלנו להתפשט בלי גבול, ולראות, לא, לחיות חיים לא פרופורציונליים. לחשוב שאני הכל וכולם מתעניינים בי, וכשלא כולם מתעניינים בי אני מתאכזב, וכולי וכולי. כאילו, הכל בענק כזה. ופה אומר לך, תשמע, אדם ככל שהוא יתרגל את זה, לאט לאט הדברים יתאזנו. יהיה אני, רק שהוא יתפוס את המקום הסביר שלו.
אז ברגע שאתה אמין שיש עוד
אישיות... כן, אבל אני אומר, אפשר לנגן את זה במנגינה מוסרית. מה שאני אוהב שהרב עושה, הוא לא מנגן את זה במנגינה מוסרית. הוא אומר, מה, אתה חושב שאתה הכל? אתה חושב שאתה זה? מה פה? מה שם? מי אתה בכלל? מה אתה מתגאה? מה אתה מתנשא? שום שמוס! כן? זה פשוט הבנה סלולה. אתה נמצא עכשיו... בתפילה זה מאוד חזק, אתה נמצא במניין, כן? עכשיו, זאת אומרת, שמע, יש לך את התפילה שלך, יש לך את הצרכים שלך, יש לך את הרצונות שלך, יש לך את החלומות שלך מהיום הזה, מהחיים בכלל, יש את הרגע שממנו נשלפת לתוך התפילה, וכנראה זה מאוד חשוב לך. עכשיו, אני לא בא להגיד לך, אתה יודע, מה עם כלל ישראל? מה זה? מה פה? כאילו אפשר לרדת עליך בלי, אומר, לא, סבבה, יופי, תביע אותם. רק אני מבקש לך שתזכור שיש פה תשעה יהודים איתך, זה הדבר היחיד שאני מבקש לך. תחשוב קצת עליהם גם. גם, תן להם מקום. תסתכל שנייה, תסתכל עליהם רגע. זה שכינה, שכינה, אנחנו ביחד. אתה אחד מתוך עשר, וזה על הכיפק, ואת זה אני מחפד בכבוד מלאכים. וזה 10%. תפוס את עצמך, תאהב את עצמך, ביג טיים, 10%. יש בזה משהו, אפילו לפעמים מרגיע, אתה יודע, לפעמים קצת משחרר לחץ. הרבה מהלחצים המודרניים, אם בגלל שאני 100%, אם אני 100%, וואו, פחד אלוהים. כל רגע הוא דרמטי. זה, וכל דבר שעושים נגדי, אני מוכזב מאוד, אני מצפה מאוד, הצמצום הזה, אני שמח בחלקו, ככה אנחנו אומרים. בחלק שלי, אני שמח, זה מצוין. לא צריך לקבץ מזה שום דבר, לא צריך להתנצל על זה, לא צריך להרגיש לו בנוח עם זה. זה הטבעי. אבל החוסר פרופורציה, זה כבר הדבר שאפשר לאזן ולתקן. פה הוא אומר, אם אדם יתרגל, שיש לך את החלק שלך, אשריך, אבל אתה כל הזמן פתוח לראות שיש עולם, שיש אנשים אחרים, שיש הקדוש ברוך הוא. כן. אז צריך הרגל מחשבתי. ואני לא אומר, לאט לאט בונים את זה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עוד תרגול, עוד תרגול. של התבוננות החוצה, של התבוננות על העולם, של התבוננות על הרצון השם. כן? איך השם מתגלה באדם בזולת ודברים אחרים, דברים שלא בחיים שלנו. במובן הזה, עבודת השם שמתבססת אך ורק על ההתגלות של השם בי, ובמה שהוא עושה לי, מה שהוא נותן לי, מה שהוא משגיח עליי, זה, יש בה לפעמים איזה קיבוץ. כל היום אני כאילו בלום, תסתכל, חשבת גם איך הקדוש ברוך הוא מתגלה, יש סוגיה כזאת במסכת ברכות, בערבית, שאם שניים מתפללים, וכן, צריך לחכות לו. ואז השאלה היא, בביטויים מאוד קשים, שהקדוש ברוך הוא טורף את תפילתו בפניו, ולהפך, מי שמחכה, יש שם איזה שכר אדיר שם.
גם ההלכה?
זה הלכה פחות רלוונטית היום, כי זה היה גם קשור להקשיב, ככה תוספות
מסביר. מה, אם שלא פחות?
לא, לא יודע שלא פחות. מה?
שצריך לחכות ושלא ילך ודך לבד?
כן. אז שם בקשור לסכנה, בקשור דאגה, בקשור, כן. אפשר להגיד זה באופן פשוט, כן, תחכה לו כי... יופי, אשריך, דפקת תפילה, אבל מה יהיה בן אדם לחברו, מה עם הזה, מה עם הדאגה לחברו? זה אפשר להסביר פשטות ככה את הגמרא, כן? יש פה איזה משהו עקום כאילו, שקעת בבן אדם למקום, ככה, זה... פתאום בן אדם לחברו, שכחת את החבר שלך, הפקרת אותו לשדים ול... ליסטים ולחיות הרעות. אבל יש צד שם, אני חושב שברשי ככה משמע, שיש פה בעיה בבן אדם למקום. כי, תשמע, תפילה שלך מקסימה, יפה יפה, ושל חבר שלך. וכמו שאנחנו לא נכנס, נכון, יש הלכה שאתה לא נכנס על דלת אמות של המתפלל. יש פה איזה כבוד אדיר, זה חבר שלך באמצע תפילה. כאילו פתאום אין אלוהים, כשזה לא תפילה שלך. כשאתה, שאדם, כל בן אדם, יש לו יראת שמיים כלפי התפילה שלו. כן. תפילה שלי, אתה... יצא לי, אתה לא ראשון לדבר, כל שבור פה. בדיוק הגעתי הרגע לשיא. כן, עכשיו. אם אני באותה חרדת קודש לא מתייחס לחבר שלי, משהו פה בציר, במפגש שלי באלוקים הוא, לא, הוא בעייתי. אז ברוך הוא מתגלה גם בו, ובו, 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 וכל אחד בעבודת שלו, בעבודת השם שלו, בהשתדלות שלו, וגם בו מתגלה, בניואנס של הפיתוח של עבודת אצלו. אז לזה אתה צריך לעמוד, להתרשם, מזה שחבר שלך, מהתפילה של חבר שלך. אם לא, זה משהו פה קצת עקום. טוב, אז קצת גלשנו, אז בהקשר פה, הוא אומר, אם אדם מרגיש שהוא לא רואה את התגלות השם, הוא אומר, לפעמים זה בגלל שאני שקוע בעצמי. אני שקוע בעצמי, אני קורע את עצמי במחנה, אני מוציא את עצמי במחנה שכינה.
מה
העצה
נגיד
לו?
מה
העצה? העצה היא, הוא אומר, הוא כשתרבה להתמיד ולקבוע מחשבה זו במוכחה, הרי אתה כופה את עצמך למחשבה זו. תרגל עוד פעם ועוד פעם. גדלות השם, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל נברא, איך כל אדם הוא איזו התנוצצות של אור אין סוף, ואיך כל עץ שאתה רואה, יש פה איזשהו, לא יודע, בלי להבין, לא יודע מה, משמעות שלו, מה זה. ודאי, אם הקדוש ברוך הוא תורח כל כך לקיים 200 שנה איזה עץ מסכן פה, כן? להתרגל ככה לחשיבה כזאת על כל דבר שהוא... הברכות, אם רואים ככה את הברכות, יכול להיות, אתה רואה בורא פרי העץ. זה לא רק איזה תפוח, או רק איזה... כאילו, אתה מבין שיש פה ממש גילוי אלוקות בעץ הזה. ברא, מזרע, הצמיח, הגדיל, פה, שם, ענפים, עלים, עונות, גשמים, פירות. חיות אלוקית מטורפת, בלי להבין את המשמעויות, למה זה, מה איזה ספירות זה, כן? טעם, רק ההתרשמות. במובן הזה עבודה זרה, הרב כותב את זה הרבה פעמים, דבר מאוד בריא בתחושה הראשונית, לא במסקנה של חס ושלום. יש פה דבר ענק, אתה יודע, אתה עומד ליד עץ. מה אתה אדיש? עובר. כאילו מה, אתה לא... 200 שנה הקדוש ברוך הוא משקיע בעץ הזה, אתה אומר כאילו... להרגיש, זה תחושת, ההתרשמות מהטבע היא חשובה. לא להפוך לא פגנית, אבל היא חשובה. ים, אתה הולך לים, תסתכל לים. זה עוצמות, הולך, לא יודע, כל דבר שהוא קצת יכול להרחיב לנו קצת את כלי ההרגשה, אז הרבה פעמים זה מתרחב כשאתה רואה דברים בלי סוף כאלה, לפחות מבחינתך. אתה רואה מדבר, אתה רואה ים גדול, אתה רואה שמיים, אתה רואה ים כזה שאתה... פתאום אתה קולט כמה חיים, אתה יודע מה זה ים? אתה יודע כמה עוצמות של חיים ובריאה וצמיחה ויצירה יש ביער אחד, בעץ אחד, בנמלה אחד, לא משנה, כן? זה מחשבה שדורשת התרגלות כל הזמן. כי זה לא הטבע שלנו, כי בדרך כלל אנחנו נוסעים ביד יער, אנחנו לא רואים אותו בכלל. עושה הכביש, קצומת יגור, רואה, היום נסעתי שם משהו, כן? פתאום קלטתי, כי נתקעתי ברמזור. כמה עצים, וואו. זה כאילו צפופים, צפופים, זה כזה, יש כל מיני סוגים ש... צפופים, צפופים, עובדים כזה. כל, אמרתי, כל אחד מהם, כמה. תהליכים, שנים, פה, שם, כוחות טבע, רוחות, גשמים, שריפות, נזקי אדם, נזקי... לא יאמת, אני... עכשיו, אבל כשאדם חי... בדרך כלל האדם בתוך עצמו הוא גם, אז הוא לא, הוא בכלל לא, אין סיכוי שהוא בכלל יחשוב את זה לרגע. זה דורש התרגלות מחשבתית. כופה עצמו, עד שיאמר רוצה אני.
אולי זה גם עדיף שלו, בגלל שאם אנשים עוסקים בתורה בדרך, ואז אומרים, מה
נעילן
זה,
אז
הם
חייבים
איתם
או משהו. כן, אבל זה, הציור זה בגלל שהם עוסקים בתורה, ואז הם עוזבים את התורה, ו... מתעסקים בדבר אחר, אז זה כאילו נפילה. אבל לא סתם במחשבה שאתה חושב על כלום. ההתרגלות הזאת, הרב ציוד היה מסביר את זה שהם חושבים, בגלל שהם מפסיקים. תחושת ההפסקה, זה בדיוק הדבר, בגלל שאתה לא רואה בעץ הזה אלוקות. סתם עץ, סתם יפה, וואי, זה יופי העץ הזה. מפסיק במשנתו, חושב שזה לא גילוי השם בעולם.
אם הוא באמת המשך?
מה?
אם הוא באמת ימשיך?
ימשיך בה.
תקל על הילן וירבו אלוקות,
כאילו לא... נפלא, זה לא הפסק, זה המשך.
זה לא הפסק
שלנו. זה לפי... זה פרפר... דרש, אבל זה דרש אמיתי, כן, של האופציות.
זה גם נאמר אותה הלכה לגבי תפילה שאסור סתם להלכה. אבל אם זה עוזר לך להבין באיזה משהו, נגיד, עושה מסביב, אבל שאילו משהו כאלה, זה נראה לי, אם אותו איפה שהוא ראיתי, זה שיתף פעם שם.
כן. הנה, יש הלכה, שתי חלונות
מהכנסת. יאללה שמיים.
נכון, אני חורה, היה צריך להיות סגור, עטוב, שלא יערבב את דעתנו. חלון, אבל שזה אומר, אני מרגיש שזה כבר... תסתכל על העולם, עזוב אותך רגע, תסתכל על העולם. תתחיל להרגיש, יש פה עוצמות חיים, אלוקיים. קדוש, 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 שם צבאות, ולא כל הארץ כבודו. זה להרגיש קדושה בכל, בטבע, ולא כל הארץ. כבוד השם הזה זה מחשבה שהיא לא הרגילה שלנו וזה היא דורשת התרגלות כל האפשרות שיש עכשיו זה, אני חושב שזה לא רק, זה לא משהו מכני אגב, פה יש השם, פה יש זה משהו, צריך, לא יודע איך, אבל להתרגש מזה באיזה, כאילו, ככל שאדם יותר מתבונן וחושב על זה ו... נכנס אפילו לפרטים, לומד את זה אפילו קצת. אתה מלמד קצת על מה זה להיות עץ, הוא באמת יקלוט עוד יותר מה זה, כן? אדם, נגיד אדם עכשיו יושב, יכול לצאת, אם אתה רוצה לצאת. אדם יושב על ספסל בסתם, ברחובה של עיר. כן? תפוס בן אדם אחד. תתחיל לחשוב מה זה החיים של הבן אדם הזה. אפילו צייר לספר לך סיפורים בראש, אבל זה לא סתם כן לספר סיפורים בראש. תתחיל לקלוט שיש נפח שם. זה כאילו מבחינתנו זה... האדם ברחוב זה דמות צללים, אין לה קיום בעצם. בתחושה שלי, זה לא חס ושלום. באמת יש לה הרבה קיום, אבל בתחושה, איפה, מה אתה? כן? תסתכל לצור רגע, תסתכל, דמיין. בן כמה הוא, מה הוא רוצה, יש לו ילדים, אין לו ילדים. הוא משפחה, בא משפחה, גרוש, לא יודע, כן. מה הוא רוצה, מה החלום שלו, לאן הוא רץ, מה הוא הולך, מה הוא הולך לעשות, מה... אתה פתאום, בבת אחת אתה מרגיש, בוא נה, יש פה בן אדם, יש פה נשמה, יש פה סיפור חיים שלם, עם סבא וסבתא, והורים, וילדים, ונכדים. הנה, אנחנו משלנו, זה יאללה, אחד על אחד, הוא מוכר בבסטה, זה עולם פונקציונלי, כאילו. השומר, הנהג, פה, הפקיד בבנק, לא יודע, אנחנו נפגשים על, על בסיס פונקציונלי. וגם אנחנו כאלה. פתאום כאילו, אני מרגיש את זה הרבה פעמים איתכם. בכאב אני אומר. אין לי את ה... לא אומרים מכיר מספיק, לא יודע, כאילו, אתם תלמידים. זה נורא. לא מספיק מכיר, לא יודע מה הסיפור שלכם, למה זה פה, מה, איך הולכם בישיבה, איך הולכם בחיים, מה אתם הכי אוהבים, לא יודע. אבל רק אני, אני מספיק שאני מתחיל לחשוב על זה, כבר אני מתחיל להרגיש פה, יש פה נפח, וזה רק ההתחלה. אחרי זה נתחיל לקלוט שיש פה השגחה אלוקית, יש פה נשמה אלוקית. סיפור חיים שהקדוש ברוך הוא טובה לכל אחד. זה מחשבה שצריך לתרגל אותה. כל הזמן, אין בזה, אין לדבר סוף. כן? ככל שאפשר יותר, אז... ואז הוא אומר, לאט לאט אתה תראה שזה טבעי לך לראות את הקדוש ברוך הוא נוכח בחיים. אני דילגתי שני משפטים, כשתחשוב, כן, שוב ושוב, ושוב תחשוב ותקבע בלבך ובמוכחה שכל העולם מלא שמות כנל, אז אי אפשר שעל ידי כפייה זו, כפייה הכוונה שאתה עושה פעולה מלאכותית, לא תתגלה נפשך בראייה קדושה. לא יכול להיות שזה לא יעורר רגע אחד, תפילה אחת, שאתה, אתה, הדברים יתחיל להיות מוחשיים אצלך, פשוטים, ברורים, ראייה. כי נפשך כשהיא לעצמה רואה היא ראי הקדושה, ורק הגוף מעצירה. וכיוון שאתה קופה את הגוף, נפשך יוצאת ורואה. אנחנו עושים את הפעולה מלאכותית מצד הגוף, אבל הנפש כנראה מוכנה לזה. ככל שאדם יותר מתרגל את זה, אז הנפש... ואם לא תמיד, על כל פנים שעות ורגעים טובים יהיו לך יפה, יפה שעה אחת. טוב, אז זה הצעה הראשונה. תרגול של התפוננות, עד כמה בכל דבר, בכל אדם, יש ממש נוטצות של אלוהות. קודם כל יש בו נפח, יש בו חיים, יש בו עושר של חיים, ועוד יותר לעומק יש בו ממש נשמה ואלוהות. ואפילו בשעות שאינן מהירות, ואין ביכולת נפשך להתגבר ולהסתכל בראייה זו, גם כן מועלת לך הרבה התמדת מחשבה זו, כי על ידי שתביט על העולם, ותחשוב שכל אלו מוקפים בקדושתו, בטלים רצונם להשם שמות ולשמות. ורק אני בריאה מחוצפת, פרשתי את עצמי ויצאתי במחנה שכינה. תתעורר בך דאגה על עצמך, למה באמת אתה עומד חוץ לרשות, רשותו של השם יתברך? וכפי שתתמיד לשקוע במחשבה זו ומונה שלמה שאין עוד זולתו, והכל אלוקות חוץ ממך, במידה זאת יתרבה דאגתך. עד שהרבה פעמים תמאס בכל אופן חייך זה. צריך קצת לא לקבל את זה שאנחנו מנותקים כל כך. שאנחנו עומדים מבחוץ. אנחנו לא בתוך מחנה שכינה. וברוח העבעים אשר מסוך עליך לשעמם ולהטעות. הדאגה תתפשט בלבך, באיבריך, במחשבתך ובמעשיך, ושבירת הלב וכבדות יעיקו אותך עד שתקנה תמיד במחנה אלוקים זה, מן עולם האצילות עד העשייה. ואפילו הליכת משיכת הנהר, גינאי, עבודה ומחותן ברצון השם הוא, ורק אני יצאתי ונתרחקתי. כן, יש הרבה פעמים בחז"ל דימויים כאלה שנראים לנו קצת מוזרים. הנה, תראו איך הוא עושה רצוני, תסתכל לשמש, איך היא עושה רצוני, הולכת כל יום ופה שם, ואתה, מה איתך? איך הנהר? אז הוא נותן לזה קצת פרשנות. הוא אומר, אדם צריך להרגיש שזה לא נורמלי, שהוא תקוע בעצמו, שהוא שקוע בעצמו. שהוא כאילו באמת פורש הבריאה עצמה היא הרמונית, והיא מחוברת בצורה טבעית לרצון השם, ולאדם, אצל האדם זה לא טבעי, זה בבחירה. הבחירה היא קודם כל מחשבתית. איך אני תופס את עצמי? אני תופס את עצמי כיצור מנותק, חי את החיים שלו, או שאני תופס את עצמי כיצור שהוא חלק מהכל. חלק מהעולם, חלק מהצוד השם. ובפרט בשעה שתרגיש בך חס ושלום איזה מחשבה ורצון עמוך, כן? לפעמים אתה ממש מרגיש לא סתם שאתה אגוצנטרי, כן? אלא אתה ממש מרגיש שאתה רוצה לעשות דברים שהם נגד רצון השם. תדע שזו שוב השלכה מגדר הקדושה, אלפי פרסאות, ואז הנחת תתפרץ ממך, אוי ריבונו של עולם, למיר פרטנישט זין פרוופן פונדיר, נשול תחתית. כאילו צעקה שאתה אומר, תראה איפה אני תקוע, בשול תחתיות. כל העצה, אני אומר שוב, זה לא לקבל, למחות, להיות, שיכאב לך, שאתה שקוע בעצמך. ורק אז תבין כמה צודקים דברי חז"ל שאמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, כי מה נשאר לו מזה שנברא ועובר בעולם הזה כאורח נוטה ללון כצל עובר, רק השלחן מחנה שכינה. ומי יודע אם יוכל עוד לשוב ולהיכנס לפנים בחיצת השם, ומה טוב היה לו אם לא נברא, והנכלל ונעלם בקדושתו בביטול גמור אליו בעולם העליון. ממש תשוקה תוכזנו. נוח לו שלא נברא, כשתבוא לקראת שמה עוצר מחשבתך, שאילו באת על ידי ניסיון, והיית מוכרח למסור את נפשך להשם, היית מוסר את נפשך, מתעוררת שוב תשוקתך התמידית שמענה אותך תמיד בסתר לבך. מה טוב היה לי לו כבר הייתי מתפטר מכל אלו, ושוב הייתי מתהפך לעבר מעברין דמלכה כביכול. לעברין דמלכה כביכול. וכל כך מתחזקת תשוקתך ומחשבתך זו, עד שדומה לך שבאמת עובר הניסיון זה בפועל, ובשמחה אתה עושה קפיצה אחת דרך המוקד אל האינסוף, שלפעמים גופך נרתע מן ההשלכה המחשבית הזו. טוב, זה תיאור כזה ציורי. הוא אומר, אני אנסה להפוך את זה לכלי, כלי עבודה. תראה, תראה. הדבר הראשון היה כלי חיובי. תתרגל, תעורר את עצמך, לראות את הנוכחות השם, כבוד השם בכל דבר, בכל אדם, בכל זה. כן? שוב ושוב ושוב, וזה לא הטבע, בסדר, תחזור. העצה השנייה היא על דרך השלילה. תרגיש שלא בנוח, שיכאב לך, שאתה שקוע בעצמך, כן? עכשיו, ככל שבאמת זה יכאב לך, אז ברגעים של קריאת שמע, כן? זאת אומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמובא בספרים, שצריך... הוא מביא את זה במקומות אחרים, משהו משפחה או משהו נצר של רבי אלימלך מליז'נסק, שאמר לחסידים שצריך לפני קריאת שמע לדמיין ממש איך יש אש, ואומרים לו או שאתה מתנצר או שזורקים אותך לאש, ואיך אתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וקופץ לאש. על זה הוא מדבר. הוא אומר, אדם לא יכול באמת להגיד את זה אם לא כואב לו שהוא מנותק, אם לא כואב לו שהוא מוכן לשלם מחיר הכי יקר בשביל להיות מחובר מחדש. לא שווה לו כל אם בסוף הוא חי בחוץ, הוא חי באיזה עולם פרטי שלא באמת מחובר לכל המהלך הגדול ולכל רצון השם ולכל... אז ההתעוררות היא בדרגי תפילה, ודאי בקבלת עול מלכות שמיים. ושם אני אומר, אני רוצה אותך. יש משפט ידוע של הדבור הזקן שאומר, אני לא רוצה את העולם הזה שלך ואני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה את אותך, לא את הזה ולא את הגן עדן, אני רוצה אותך. עכשיו מיד אומר, לא שמרמים לנו את עצמנו לומר שנגיע תכף למדרגת רבי עקיבא שאמר כל ימי הייתי מצטער פסוק זה בכל נפשיך, מתי יבוא לידי ויקיימנו. כי רבי עקיבא פשוט חשק לטענות בייסורים, הוא הצטער על של שורפים וסורקים את בשרו למען שמו יתברך, ואנו אגב שלא הגענו עוד לזה, אבל כל פנים משתוקקים להשם ודלדולנו בעולם הדמיון באופן נמוך מוחק כזה מאוס לנו. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה לא להשתוקק לאיסורים וזה, זה באמת מדרגות מאוד גבוהות, אנחנו משתוקקים שהדמיון ייפסק, שאנחנו קשה לנו על דרך השלילה. אני חושב שאדם אסור מרע יותר קל מעשה טוב, זה המדרגה הבסיסית, יותר קל לאדם להרגיש את הקטנוניות ואת העיוורון ואת הדמיון שיש בלחיות חיים שלמים, בסוף חיים פרטיים קטנים, ציפור יש איזו התקוממות בתוכנו לדבר כזה, שם מתוך הכאב הזה יכולה לבוא צעקה והתמסרות, מוכנות לשלם מחיר ולהתמסר ולהגיד שמה ישראל השם של אחד באמת, באמת בקבלת עול. כן, המוות הוא כאילו, שוב, בציור, חס ושלום, יש לו דרמות, הכל יהיה טוב. אבל בציור שלנו, זה שיש לנו ציור של מוות, זה מחדד אצלנו את הערנות הפנימית, על מה בסוף אנחנו רוצים שיישאר מאיתנו. מה אנחנו רוצים שיהיה החיים שלנו. רק המוות שואל את השאלה הזאת, ברצינות. אדם שואל את עצמו, אדם אומר לעצמו הרבה, ספר לעצמו הרבה סיפורים, אומר, יהיה בסדר, זה, לאט לאט, פה, שם, עושה, פה. כשאתה אומר לאדם, מישהו סיפר לי, אני חושב, היה לו איזה מאמן אישי, שהוא הרגיש שהרצון שלו לא מפותח מספיק. אין לו שאיפות, אין לו חלומות, אין לו חזון, אין לו, הוא לא מוכן להתאמן, לעשות. אמרו לו, תגיד לי רגע. איך השאלה? שוב, מאמן אישי, לא דוס, לא... עסקי. לא תגיד לי, אם אני אומר לך, אני הרופא משפחה, זה אומר לך, תשמע, ממצאים קשים, עוד 3 שנים אתה מת. מה אתה עושה? לא, פתאום הבן אדם, תורר בו. למה הוא לא יכול להגיד את כל אותם דברים לפני כן שהוא ראש? שאל אותו, מה החזון שלך? מה את החלום שלך? מה אתה מצפה מהחיים? במנוחות כזה, אתה שם לבן אדם קיר, שם יוצא איזה רצון מהקרקעית, שהוא גם, הוא לא יכול לקבל אשליות, הוא לא יכול להכיל את הזיוף. אומר לבן אדם עכשיו, בוא תגיד, מה יושב מולך למצב? יש תרגילים כאלה שנותנים לאנשים לכתוב הספד. עכשיו זה כמובן רק תרגיל כדי לעורר בתוכו איזה רצון וגם שאלות ושאלות חדשות. אבל שוב, אנחנו לא מתפלשים במוות, אבל המוות הוא איזו דקירה חשובה שאומרת, אנחנו לא מוכנים לסבול את הדמיון הזה, שאנחנו רק שקועים בעצמנו ורק זה, וכמובן עסוקים בפופיק שלנו. זה מה שהוא מצפה, הוא לא מצפה שנהיה רבי עקיבא. וכיוון שכל איש ישראל מחויב לעלות מחשבתו שהוא יהודי ככל בית ישראל או יהודי או כתול והתמלא בא לידי סייד הרוחה וזה לסודו של השם. אדם צריך לדעת שאם חס ושלום היו מסעים אותו או המבחן הזה, אז הוא היה מוסר את הנפש. כיוון שבדעתו מצייר שבאתה לידי ניסיון, כמו שהיית בצטיל קטן ברבי ילם אלך זצל, אז כשהוא כתוב בלבא למור, אתה היה נוח לי, כבר יכולתי לבוא למטרת חפצי, מטוב ומנעים, כתוב אמיתי וכנור מליון. וזאת עם סירת נפש בקריאת שמה, לא מחשבה ריקנית לבדם, שאינו מסביע את הנפש, כמו שאין מחשבה מסביע את הגוף, אם לא יוכל רק לחשוב בלבדה. בסירת נפש בפועל הוא משליך כבר אתה את נפשו, עד שכל תשוקתו נתמלא על ידו, כל גופו מתפעל מכוח השלחה ואת הנפש עם הגוף מתאר. זאת אומרת, זה לא רק ציור, זה לא רק, כמו שהוא אומר, זה לא רק דמיון שכמו שאתה אומר לבן אדם, לא הולכים זה למכולת, כן. אתה לא מסביע את הגוף, כאילו, מה אתה, ציור, ציירת, אומר, לא, לא, זה ציור מעורר, זה ציור שמחדש מעורר את כל הרצונות שלנו, את כל הכיסופים, את כל הכאבים שלנו, את כל התפילות שלנו. זה מסירת נפש בפועל, יש בתנועה פנימית חשובה. אתה באמת מוסר את הנפש, מוסר אותה יותר להשם. כן? זה לא רק תרגיל, לא יודע, תרגיל כמתמטי, איפה היית בוחר, הייתי בוחר פה. זה באמת שטויות. טוב, נעצור. אז ראינו את הקונטרס הזה מכל מיני כיוונים. כל אחד מן הסתר, אני דורף יותר קיבל, פחות. נראה לי שבסך הכל השתדלנו לעורר בכלל קודם כל את תשומת הלב לעבודת השם, לעבודת התפילה והכוונה שלנו. ויש פה, לאורך כל הקונטרס יש הרבה אמון שכל יהודי ממוצע יש לו אפשרות של מדרגות לא מבוטלות. זה לא רק איזה לוקס ששבור לעריות. נזכה. אני רוצה להתפלל גם.